אנחנו ביום שלישי לפרשת תצא, זה בפרק כ"ב, פסוק ח'. כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי פה לא נופל ממנו. כאן צריך לשים לב שרש"י, במיוחד בספר דברים, פעמים רבות הוא מחבר בין פרשיות ומסביר את הקשר בין דבר לדבר, למה דבר אחד כתוב ליד הדבר השני, כפי שכבר היה לנו בתחילת הפרשה שרש"י הסביר פעמיים, גם בפרק י"א, סליחה, גם בפסוק י"א, וגם הוא חזר על זה עוד הפעם בפסוק כ"ב, על אותו רעיון, למה יש סמיכות בין חלק אחד לחלק הבא. על דרך זה גם פה, בפרשתנו, בחלק של השיעור היומי, גם רש"י מדבר על הנקודה הזו. מכיוון שבספר דברים במיוחד יש עניין יותר בולט איך שהפסוקים שבאים אחד ליד השני, יש בזה סדר, למרות שבכל התורה יכול להיות לפי דעה שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל דווקא פה בספר דברים אז יש סמיכות ואפשר לדרוש משהו מהסמיכות בין הפרשיות. אומר רש"י כך, כי תבנה בית חדש, אם קיימת מצוות שילוח הכהן, סופך לבנות בית חדש ותקיים מצוות מעקה, שמצווה גוררת מצווה. כיוון שאדם קיים מצוות שילוח הכהן, שהמצווה הזו של שילוח הכהן יש לה במשמעותה גם להוריד עניין של אכזריות, וגם זה מביא את המצווה של מעקה, שזה גורם שלא יהיה חלילה נזק, שלא ייפול אף אחד, וזה, כמו שרש"י אומר, שמצווה גוררת מצווה. ותגיע לחרם ושדה ולבגדים נעים, שזה הדברים הבאים, וכך נסמכו פרשיות הללו, שזה הדברים הבאים שהתורה אומרת בהמשך הפסוקים. מעקה, מסביר רש"י, מה זה? גדר סביב לגג. ואונקלוס תרגם תיאקה, כמו שאונקלוס אומר, ותעבד תיאקה לאיגרח, איגרח זה גג. תיאקה, אומר אונקלו, זה גדר, מסביר רש"י למה תיאקה, כגון תיק שמשמר מה שבתוכו. על דרך זה המעקה משמר על אלו שנמצאים על הגג שלא ייפלו. כי פול הנופל, רואים שבתורה קוראים לאותו אחד שנופל, קוראים לו נופל עוד לפני שהוא ייפול. כי פול הנופל, אותו אחד שיפול הוא כבר בעצם נופל. אומר רש"י, ראוי זה ליפול. ואף על פי כן לא תתגלגל מיטתו על ידך. אם אדם שיש לו גג שומר על זה שיהיה לו מעקה על הגג, זאת אומרת הוא מקיים את המצווה הזו של מעקה, אז זה ישמור עליו שגם אדם שראוי ליפול, אבל זה לא יהיה אצלו בבית, שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. אז אם אדם יכול להיות שהוא בסדר גמור וזהיר בכל המצוות, אבל את המצווה של מעקה הוא לא שומר, אז זה כבר מספיק כדי לקרוא לבן אדם כזה חייו, ויכול להיות שבגלל זה אצלו יתגלגל שהנופל ייפול. אבל אם הוא יהיה זהיר במצוות מעקה, אז לא יתגלגל מיטתו על ידך. פסוק ט', לא תזרע כרמך כליים, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם. מסביר רש"י, כליים, חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד. חרצן זה כינוי לגרעין של הענב. אז אם אדם לוקח גם גרעין של ענב ביחד עם חיטה ושעורה במפולת יד, מה זה נקרא במפולת יד? שהוא מערבב יחד שלושת הגרעינים ומפיל את זה מהיד שלו על האדמה, כמו שנוהגים לעשות אלה שזורים. אז אם הוא מערבב את זה יחד, אז הוא עובר על האיסור של לא תזרע כרמך כליים. למרות שאדם שיזרע חיטה ושעורה ביחד, הוא גם יעבור על האיסור, שלמדנו את זה כבר בספר ויקרא, שכתוב שדך לא תזרע כליים. כאן מתווסף איסור נוסף, כי הרי הפסוק אומר לא תזרע כרמך, זאת אומרת שיש לי פה כרם, שזה החרצן, הגרעין של הענב, ובתוך הכרם שלא יזרע כליים, זאת אומרת עוד שני מינים, שזה חיטה ושעורה. אז אם אדם בפועל יזרע חיטה ושעורה וחרצן, הוא יעבור על שני איסורים, הוא יעבור על האיסור של שדך לא תזרע כליים, ויעבור על האיסור של לא תזרע כרמך כליים. פן תקדש, מסבירה שמה הכוונה של המילה תקדש, כתרגומו, כמו שתרגום אונקלוס אומר, תסתיו. כמו שאונקלוס אומר, דילמה תסתיו. מה זה נקרא תסתיו? תסתיו זה דבר מסואב. ופה אנחנו אומרים כתוב תקדש, איך מסתדר המשמעות של המילה תקדש ביחד עם הפירוש של המילה מסואב. מגדיר רש"י ואומר, כל דבר הנתעב על האדם, בין לשבח כגון הקדש, בין לגנאי כגון איסור, נופל בלשון קודש. כל דבר שאדם לא יכול להשתמש בו, או בגלל שזה קדוש מדי, או בגלל שזה מגונה, אפשר תמיד להשתמש עם אותו ביטוי ולהגיד קודש. כמו מביא רש"י דוגמה, כתוב, אל תיגש בי כי קדשתיך. זה כתוב אצל הנביא חגי, שהיו הליצני הדור אומרים, הפסוק הזה כתוב בספר ישעיהו, אבל יש לזה דוגמה גם מהנביא חגי. דהיינו, שליצני הדור היו אומרים לנביא, אל תיגע בי, שאני לא יתמה אותך. אז מה הם אמרו לליצני הדור לנביא? אל תיגש בי כי קדשתיך. מה זה קדשתיך? לא שליצני הדור מקדשים את הנביא, להפך, הם מתמים אותו. אבל איך הם השתמשו בביטוי? במקום להגיד כי נתמה אותך, אומרים כי קדשתיך. כי גם בחגי יש לנו גם פסוק דומה, כתוב, אין עיסה איש בשר קודש. על דרך זה רואים שגם פה פן תקדש, פירושו של דבר, כל דבר שמתואב על האדם, או לשבח או לגנאי, אפשר להשתמש עם אותו ביטוי. מה תקדש? אומר הפסוק המלאה. מה זה המלאה? מסבירה שזה מילוי ותוספת שהזרע מוסיף. הרי כאשר יכניסו באדמה את החיטה והשעורה וגרעין הענבים, אז במשך זמן אז יתווסף ויגדל הזרע, אז התוספת הזו זה תקדש, זה דבר אסור, כי החלק הבסיסי שהוא הכניס ולא נהיה בו שום תוספת, אז הם גם לא יתערבבו יחד, לא זה מה שנאסר, מה שנאסר זה המלאה. פסוק י' לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. הסביר רש"י, לא תחרוש בשור ובחמור, למרות שהתורה מציינת לנו רק שני סוגים האלו, הוא הדין לכל שני מינים שבעולם, והוא הדין להניג גם יחד קשורים זוגים בהולכת שום מסע, לא רק בחרישה, אלא אפילו להוליך מסע, ולא רק שור וחמור, אלא כל שני מינים שבעולם, אסור לחרוש איתם יחד. פסוק י' א', לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. מסביר רש"י מה זה שעטנז, לשון עירוב. לפי הפשט אומר רש"י, שעטנז זה מילה שהמשמעות שלה זה עירוב, לא לערבב בגד בבגד, צמר ופשתים. אומר רש"י, אבל בסיום דבריו רבותינו פירשו, בגמרא כתוב, שהמילה שעטנז זה נוטריקון, זה ראשי תיבות של שלוש מילים, שועה, תבוי ונוז. מה המשמעות שלהם? שועה פירושו חלק. אז אם אדם לקח והדביק צמר ופשתים יחד, הרביב אותם יחד ועשה מהם בגד אחד חלק, זה אסור. תבוי זה חוטים, אדם שטבע חוטים מצמר ופשתים יחד, זה גם אסור. ונוז, נוז פירוש דבר שהוא הריגה, כמו דברים שמסובכים יחד. אז אם אדם שרג או הרג בגד מחוטים של צמר וחוטים משתן יחד, זה גם אסור. שלושת המצבים הללו מרומזים במילה שעטנז. פסוק י"ב, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. זה ציווי על מצווה ציצית, וגם פה רש"י מסביר את הסמיכות למה נאמר מצווה ציצית סמוך לאיסור של לבישת שעטנז. אומר רש"י, גדילים תעשה לך אף מן הכליים, כי הרי בחוטים צריך לשים חוט של תחלת. חוט של תחלת זה צמר שצבוע בדם של החילזון. ואם הבגד עצמו הוא פשטן, ואנחנו שמים חוט תחלת, אז יש כאן פשטן וצמר. למרות זאת, אומרת לנו התורה שאפשר לעשות ציצית, גם אם זה מנוגד לציווי בדרך כלל שאסור, צמר ופשטים יחדיו, אבל בציצית מותר. מסיים רש"י ואומר, לכך שמחה נכתוב, לכן התורה הסמיכה, פסוק י"ב, פסוק י"א, ללמדנו שמותר להלביש בציצית שעטנז. פסוק י"ג, כי ייקח איש אישה, ובא אליה ושנאה, ושם לה עלילות דברים, והוציא עליה שם רע, ואמר, אל את האישה הזאת לקחתי, ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים. הסביר רש"י, ובאי להוסנאה, אם יקרה דבר כזה, שהוא ישנא אותה, אומר רש"י, פה מתחבר פסוק י"ג י"ד, ומוסיף רש"י מילה אחת כדי לחבר ביניהם, סופו, מה יהיה הסוף של אדם כזה ששונא את אשתו, ושם לה עלילות דברים, אווירה גוררת אווירה, עבר הלא תשנא, סופו לבוא לידי לשון הרע. וזה האיסור לשון הרע שהוא אומר, הוציא עליה השם רע. את האישה הזאת, מה דגש דווקא הזאת, מכאן שאין אומר דבר אלא בפני בעל דין. אז האישה הזאת שהוא יש לו טענה אליה, היא צריכה לעמוד בשעת מעשה כשהוא אומר עליה את הלשון הרע הזה. אומרת התורה בפסוק תתווה, ולקח אבי הנערה ואימה, והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה. אומר רש"י, אבי הנערה ואימה, מי שגידלו גידולים הרעים, התבזו עליה. פסוק תזיין, ואמר אבי הנערה אל הזקנים, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה וישנאיה. אומר רש"י, ואמר אבי הנערה, מלמד שאין רשות לאישה לדבר בפני האיש. כי לא כתוב שהנערה עונה ואומרת לזקנים משהו. היא הרי הנתבעת, והיא לא אומרת כלום. מי אומר? אבי הנערה. אומר רש"י, מזה לומדים שאין רשות לאישה לדבר בפני האיש. פסוק י"ז, והנה הוא שם עלילות דברים לאמור. לא מצאתי לביתך בתולים, ואלה בתולי ביתי, ופרסו השמלה לפני זקני העיר. אומר רש"י, ופרסו השמלה, הרי זה משל. כל מה שקורה פה, מכל הפסוקים הללו שקראנו קודם, והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה, ופה מסיימים ופרסו השמלה לפני זקני העיר, מסביר רש"י, מה זה ופרסו השמלה? הרי זה משל. מחברים הדברים כשמלה, שמלבנים את הדברים, שהבעל צריך להביא עדות ברורה לראות אם באמת הוא צודק בטענה שלו, אם האישה הזנתה. ובידין צריכים לחקור את העניין ולראות האם טענת הבעל היא צודקת. ואז אם רואים שהבעל לא צודק, אומרת לנו התורה בפסוק י"ח, ולקחו זקני העיר ההיא את האיש ויסרו אותו, מסביר רש"י, ויסרו אותו מלכות. בידין נותנים מלכות לאיש הזה שהוציא שם רע לאישה, ובנוסף לכך פסוק י"ט אומר, ואנשו אותו 100 כסף. ונתנו לאבי הנערה כי יוציא שם רע על בתולת ישראל, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. זה הכל במידה שרואים שהבעל לא צודק, והוא סתם הוציא שם רע. פסוק חף ממשיך, ואם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו בתולים לנערה, מסביר רש"י, ואם אמת היה הדבר, בעדים והתראה שזנתה לאחר אירוסין, יש לנו עדים ויתרומה. והתברר שהבעל צודק בטענה והיא כן זנתה אחרי שהיה כבר אירוסין ביניהם. אומרת התורה, והוציאו את הנערה על פתח בית אביה וסקלו אנשי רב אבנים ומתה. כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובייר טהרה מקרבך. אומר רש"י, אל פתח בית אביה, ראו גידולים שגידלתם. אנשי עירה, זה לא בפועל שאנשי עירה סוקלים אותה, כי הרי למדנו כבר בספר דברים בפרשיות קודמות, שכתוב שם יד העדים תהיה בו בראשונה, אז לא אנשי העיר צריכים לסקול אותה. מסביר רש"י מה הכוונה שכתוב בפסוק הוסקלו אנשי עירה, אומר רש"י, במעמד כל אנשי עירה, צריך להיות באופן שכולם יראו. לזנות בית אביה, אומר רש"י, כמו בבית אביה, היא עשתה את זה בבית אביה. סוג חב בית, כי מצא איש שוכב עם אישה בעולת בעל, ומתו גם שניהם, האיש השוכב עם האישה והאישה, וביירתה הרע מישראל. מסביר רש"י, ומתו גם שניהם, מה לשון גם שניהם? לכאורה התורה יכולה לכתוב, ומתו האיש והאישה, מה זה גם שניהם? רש"י, לומדים את זה כמה דברים. דבר ראשון, אומר רש"י, להוציא מעשי חידודים שהן האישה נהנית מהם. כשיש מעשה, מה שהתורה אומרת כאן, האיש השוכב עם האישה והאישה, זה דבר ששניהם שווים בהנאת העבירה. אבל אם יש מעשי חידודים שהאיש נהנה ולא האישה, אז אף אחד מהם לא יהיה חייב מיטה. זה הדגש, ומתו גם שניהם, רק אשר שניהם נהנים. דבר נוסף אומר רש"י, גם לרבות הבאים אחריהם, כל אלה שהיא תיכשל אחרי המעשה הזה, ויזנו איתה לאחר מכן, גם הם יהיו חייבים איתה, למרות שלכאורה היא כבר לא ראויה להיות אשת בעלה הראשון, מכיוון שהיא כבר זנתה, אף על פי כן, אלה שבאים אחריהם חייבים איתה גם כן. דבר אחר אומר רש"י, גם שניהם הלומדים מזה לרבות את הוולד, שאם הייתה מעוברת, אין ממתינים לה עד שתלד, אלא האישה מתה וגם העובר. פסוק חב ג' כי יהיה נערה בתולה מאורסה לאיש, ומצאה איש בעיר ושכב עמה. ומצאה איש בעיר, אומר רש"י, לפיכך שכב עמה, בגלל שהיא הייתה בעיר, מה היא עושה בעיר? צריכה להיות בבית. פרצה קורה לגנב, היא לא ישבה בביתה, לא יראה לה. לכן המילה בעיר לא מיותרת פה, וזה כהקדמה למה שנלמד בעזרת השם עוד מעט, בפסוק חפי, ומה יהיה אם היא תהיה בשדה. פסוק חפדלנד, והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא, הושכלתם אותם באבנים ומתו, את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר, ואת האיש על דבר אשר עינה את אשת רעהו, וביארת הרע מקרבך. פסוק חפי, ואם בשדה ימצא האיש את הנערה מאורסה, והחזיק בה האיש ושכב עמה, ומת האיש אשר שכב עמה לבדו. אומר על הפסוק חבב, ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות, כי כאשר יקום איש על רעהו צחון נפש, כן הדבר הזה. אומר רש"י, כי כאשר יקום וגומלם, התורה מביאה כאן את הדוגמה של רצח, אומר רש"י, לפי פשוטו, זהו משמעו. כי הנושא היא, ובחוזקה עמד עליה, כי אדם העומד על חברו לאורגו. היא לא אשמה, זה כאילו מישהו הרג אותה, והיא לא יכלה לעשות שום דבר. ורבותינו דרשו בו, הגמרא אומרת, הרי זה בא ללמד, ונמצא הלמד וכו'. הביאו את הדוגמה הזו של רצח ללמד, ללמדנו שהיא דומה למצב של רצח, שהיא הייתה באונס, אבל נמצא למד מהסיפור הזה של האונס פה, לומדים גם הלכה ביחס לעניין של, אם יהיה דוגמה כזו של יקום איש על רעהו וצחון נפש. מה הכוונה? אצלנו הרי בפסוק כתוב במפורש, שנלמד זה בפסוק הבא, פסוק חפזיין, אולי נקרא את פסוק חפזיין ואחרי זה נסביר. אומר פסוק חפזיין, כי בשדה מצאה, צעקה נערה מאורסה, ואין מושיע לה. מה רואים מזה? שאם יש מושיע, אם יש מישהו ששומע אותה, הוא חייב להציל אותה. אפילו שהוא מסתכן בנפשו, הוא צריך להציל אותה. מזה לומדים שגם אצל רוצח, אם יש מצב כזה, אז צריך להציל את האדם המאוים אפילו בנפשו. זה אומר שלומדים את הסיפור של ההלכה ברוצח מתוך הסיפור הזה של האונס. פסוק חפחת, כי מצא איש נערה בתולה שלא הורסה, הוא תפסה ושכב עמה ונמצאו, ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף, ולא תהיה לאישה תחת אשר עינה, לא יוכל שלחה כל ימיו. פרק חב ג' פסוק א', לא ייקח איש את אשת אביו, ולא יגלה כנף אביו. סביר רש"י, לא ייקח, מה הכוונה לא ייקח, אין לו בה ליקוחים, ואין קידושים תופסים בה. גם אם הוא ייקח אותה ויקדש אותה, הוא לא נחשב בעלה, היא לא נחשבת אשתו, אין שום תפיסה לקידושין הללו. ולא יגלה כנף אביו, מה הכוונה? אומר רש"י, שומרת יבם של אביו. זאת אומרת, למשל, אם אח של אבא שלו מת ולא היו לו בנים, אז האישה של המת, דיינו הגיסה של אבא שלו, היא נקראת שומרת יבם, כי צריך לייבם אותה, אבא שלו יכול לייבם אותה. אז השומר, אומר רש"י, שומרת יבם של אביו. הראויה לאביו, אז אסור לו לבן לקחת את השומרת היבם הזו לאישה. שואל רש"י, והרי כבר מוזר עליה משום ערוות אחי אביך, בין כוח אסור לקחת את האישה הזו לא רק בגלל הפסוק הזה ולא יקלה כנף אביו, אלא מתוך הפסוק שכבר קראנו בספר ויקרא, שערוות אחי אביך אסור לקחת, וזה האישה הזו השומרת יבם של אביו, היא גם הרי נקראת ערוות אחי אביך. אלא אומר רש"י, הסיבה למה זה כתוב עוד הפעם, שני סיבות לדבר. דבר ראשון, לעבור על זה בשני לאווים. זאת אומרת, מי שלוקח את שומרת יבם של אביו, הוא עובר על שני איסורים, גם על האיסור של ערוות אחי אביך לא תגלה, וגם על האיסור שלמדנו פה לא יגלה כנף אביו. דבר נוסף אומר רש"י, ולסמוך לה לא יבוא ממזר, רוצים לסמוך לפסוק הזה, מה שנלמד בהמשך בפסוק ג', לא יבוא ממזר בקיאה לשם, ללמד שאין ממזר, אלא מחייבי קריטות. ללמד אותנו שמי עכשיו ממזר, רק מי שנולד מנישואין כאלה, שזה איסור קראת. כי יש דברים שזה איסור לאו, למשל, כהן גדול אסור לו לקחת אלמנה, או כהן רגיל אסור לו לקחת גרושה, אבל זה לאו. אם הוא כן לוקח אותה, זה לא קראת. אז מי שיוולד מכאלו נישואין, הוא לא ייחשב לממזר. אבל חייבי קריטות, למשל, הדוגמה פה שלמדנו, שומרת יבם של אביו, שזה ערוות אחי אביו, זה קראת. אז אם אדם כן ייקח את ערוות אחי אביו, אז מי שיוולד ייחשב לממזר. המשיך רש"י ואומר, וקל וחומר מחייבי מיתות בית דין. מה הכוונה? אם בקראת אנחנו אומרים שנישואים של קראת, מי שיוולד יהיה ממזר, אז קל וחומר אם זה יהיה נישואים של מיתות בית דין, חייבי מיתות בית דין, אז קל וחומר שמי שיוולד מנישואים כאלה של חייבי קריטות בית דין, אז בוודאי שהוולד יהיה ממזר. רש"י ממשיך ואומר, מי אומר שזה קל וחומר טוב? כי הרי בדרך כלל בקל וחומר, אז המקור שממנו אנחנו לומדים, הוא צריך להיות הקל, ומזה אנחנו לומדים, קל וחומר הוא הדבר החמור. לפי זה אמור לצאת שקריטות הוא הקל, וחייבי מיתות בית דין הוא החמור. למה הוא החמור? מי אומר שהוא חמור יותר? מוכיח רש"י שחייבי קריטות בית דין חמור יותר מקריטות, אומר רש"י שאין בעריות מיתת בית דין שאין בקרת. אין דוגמה של ערווה בנישואין, שזה בהגדרה של חייבי מיתות בית דין שהוא לא כולל גם קראת, אז בוודאי שחייבי מיתות בית דין חמור יותר, כי יש לו גם קראת וגם מיתות בית דין. סוג ב', לא יבוא פצוע דקה וחרוט שופחה בקהל אדוני. אומר רש"י, פצוע דקה זה שתי מילים, פצוע מלמד אותנו דבר אחד ודקה מלמד אותנו דבר אחר. מסביר רש"י, פצוע זה שנפצעו או שנדקעו, נתקעו זה כמו נמאחו ביצים שלה. וחרוט שופחה שנכרת אגיד, ושוב אינו יורק כלוח זרע, אלא שופך ושוטט ואינו מוליד. אז אדם כזה שהוא פצוע דקה וחרוט שופחה לא יכול בכלל ללדת, אז אומרים עליו לא יבוא בקהל השם. פסוק ג' לא יבוא במזר בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל אדוני. לא יבוא ממזר בקהל השם, אומר רש"י, מה הכוונה? לא יישא ישראלית. כי בפסוק לא יבוא פצוע דקה וכרות שופחה בקהל השם, הבנו לבד שהכוונה שלא יישא, שלא יתחתן עם ישראלית, כי הוא לא ראוי להוליד. אבל לא יבוא ממזר בקהל השם, היינו יכולים להבין, אולי לא יבוא הכוונה לכל דבר ולכל עניין, שבכלל לא עכשיו בבני ישראל קשרים לכל עניין. אומר רש"י, לא, כאן הכוונה לא יבוא, לעבוד זה מלשון נישואין שלא יישא ישראלי, זה לא מתכוונים בו לנושאים אחרים. פסוק ד', לא יבוא המוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. ורש"י, לא יבוא המוני, אותו נקודה, מה זה יבוא, זה לא יישא ישראלית. מה הסיבה שהמונים והמואבים, התורה כל כך מרחיקה אותם, מסבירה התורה שיש בדבר הזה שלוש סיבות. סיבה אחת כתוב ככה, על דבר אשר לא קדמו אתכם עליכם ובמים בדרך וצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לכאן ללקה. מסביר רש"י מה זה על דבר, על דבר זה לא הקדמה למה שכתוב לאחר מכן, על דבר אשר לא קדמו, אלא על דבר זה מילה בפני עצמה. על דבר אומר רש"י, על העצה שיצאו אתכם להחתיהם, זה שהם הציעו להחתיא את עם ישראל בכל הסיפור של בנות דבר פעור שמה. בדרך, מה הדגש של המילה דווקא בדרך, השלוק, יכול להיות כתוב, השלוק ידמו אתכם, בלחם ובמים, יצאתכם ממצרים, מה זה בדרך? אומר רש"י, כשהייתם בטירוף, כשהייתם במצב כזה שלא היה לכם שום דבר, והייתם במצב של טירוף, והם לא קידמו אתכם. פסוק ו' ממשיך, ולא עבד אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך. לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. אומר רש"י, לא תדרוש שלומם, מכלל שנאמר, עמך ישב בקרבך, שמדובר בתורה, מה שנלמד בעזרת השם בהמשך, בפסוק י"ז בשיעור של מחר, שם מדובר על עבד כנעני שברח מחוץ לארץ, לארץ ישראל. עכשיו הכתוב, עמך ישב בקרבך, שמשאירים אותו, יכול לב זה כן, היינו יכולים לחשוב שגם המוני והמואבי יש לו את אותו דבר, אותו הלכה, שאם הוא ברח, אם הוא נמצא אצלך, אז עמך ישב בקרבך. תלמוד לומר, לא תדרוש שלומם, לא תדרוש את שלומם של...